אין כזה דבר כ"ט בנובמבר.
מצאתם חיי שרה? בראשית כ"ג? אתם בפנים? אתם בפנים?
סוף כסלו, תחילת נובמבר.
יופי. הפרשה הזאת איפה שהיא מתחילה, זה בעצם אחרי עקדת יצחק, שזה כמו סגירה, כל מיני סגירות בהופעה של אברהם בתורה. כל אחד מהאבות, כתוב במדרש, היה מרכבה לשכינה. מרכבה לשכינה פירושו שהוא מגלה הופעה מסוימת מהקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מופיע בכל מיני צורות בעולם, וכל אחד מהאבות תפס עניין מרכזי של הקדוש ברוך הוא וגילה אותו בעולם. אברהם גילה את מידת החסד, יצחק את מידת הדין, ויעקב את מידת התפארת, שהיא איחוד של חסד ודין. עכשיו, זה רעיון כללי. עצם זה שאני אומר שהאבות הם מרכבה לשכינה, דהיינו שכל אחד מהאבות מגלה פן מסוים של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה כבר עניין שלא מובן מאליו. דהיינו שבעצם חייו, הוא מבטא, מופיע בעולם, איזה נקודה אלוהית. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד, גם כן, להיות מרכבה לשכינה, הם עשו את זה בצורה מובהקת, אבל כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד שדרכו יתגלה אור מסוים, שמבטא משהו מהקדוש ברוך הוא. אז אם כתוב שאנחנו נבראנו בצלם אלוקים, אז זאת אומרת שיש משהו גם בגוף שלנו וגם במבנה הנפש שלנו שמאפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אני עושה את זה כמו שצריך, אז זה מתגלה נקי, ואם לא, זה מתגלה עם פער, עם איזה פספוס. ובייחוד זה דרך האדם, כאילו כל העולם מגלה את הקדוש ברוך הוא, אבל המקום שהכי אמור וראוי ומגלה את האדם, את הקדוש ברוך הוא, זה האדם, ובפרט האבות, ובפרט אנחנו, כן? שבעצם, כאילו, איך מכירים את אלוהים? אז יש, אתה יכול לשאול כל מיני דרכים, אתה לא יודע מה, תכיר אותו דרך, תסתכל על העצים, תכיר אותו, לא יודע מה. אז האמירה הבסיסית של חוכמת ישראל זה תכיר אותו דרך האדם. כי הוא למעלה מכל השגה, והוא התלבש בכל מיני תלבושות וכיסויים כדי שניצור איתו קשר, והכיסוי הכי מובהק ליצור איתו קשר זה הבן אדם. תגיבו לזה קצת.
וואו, וואו.
הבנתם מה, כאילו, איפה אתם ביחס לעניין?
מה הכיסוי?
כי האדם זה לא הקדוש ברוך הוא, בסדר? האדם הוא לא אלוהים. אז לכן זה כיסוי. זה כל העולם הגשמי שלנו הוא לבושים, שלבושים הם מסתירים כדי לגלות. הם מלבישים ומסתירים משהו, אבל זה הסתרה שנועדה לגלות. אז העץ מסתיר את הקדוש ברוך הוא אבל מגלה אותו, וכל דבר בעולם מסתיר אותו אבל מגלה אותו. אבל המקום הכי מובהק, שלכן נקראנו צלם אלוקים, זה הבן אדם. ובפרט הבן אדם שחי בקדושה. חי כמו שכאילו הצינור הופך להיות נקי. דוגמה, יש לך עין טובה, אז כשאנשים מנסים להבין מה זה עיניים, מסתכלים על העין שלך, אומרים, וואו, יש לו עין טובה, הוא רואה טוב. אז אומרים, עכשיו אני מבין מה זה העיניים של אלוהים. עכשיו, אם יש לך עין שמחפשות את הקלקול, אז כשאנשים מנסים, הם לא יודעים מה להבין איך העיניים של אלוהים. אז הם מסתכלים על העיניים שלך, אומרים, טוב, אולי ככה זה נראה עין, כאילו שופטת, מבקרת, מחפשת חסרונות. אין לי דרך להכיר איך אלוהים מסתכל על העולם, אלא דרך הבן אדם.
זה מעלה את הבלבלה.
הבלבלה אותך דוגמה? למה? מה בלבלה?
לא, מה זה אומר? עם העין של... איך אתה מקביל בין איך שאדם מסתכל על העולם לבין איך ש...
זה מה שאני אומר.
מזה אתה לומד על אלוהים.
כן, אז לכאורה זה האנשה של אלוהים. כאילו, למה להקביל? ההבנה הבסיסית של חכמי הפנימיות זה הפוך. זאת אומרת, איך אתה מעז להגיד שיש לך עין? עיניים זה דבר אלוהי. אני מסכים, בשביל לסבר את האוזן, להסביר שגם לך יש עיניים. כי הפנימיות, לא, זה אותו דבר. תגיד לי, יש פה שולחן פיזי, ואמרו אנשים רוחניים שיש מציאות רוחנית מאחורה. בשביל המקובלים זה הפוך. יש מציאות רוחנית, ואמרו שיש גם פיזית, ככה שמענו. זה הכל הפוך. אז אותו דבר זה גם מה שאמרתי עכשיו על הקדוש ברוך הוא. יש מציאות רוחנית שנקראת עין. כל פעם שכתוב בתורה עין, זה מתייחס לאיזה מציאות רוחנית. אין לי מושג מה זה. אז אני שואל, אז איך אני אדע מה זה המציאות הרוחנית שנקראת עין שכתובה בתורה? אז אומרים לי, תשמע, אני עשיתי לך טובה, עשיתי לך מין משל גשמי כדי שתבין. תסתכל על העיניים של משה. אז תבין. זה קצת יסביר לך מה זה העניין הרוחני שנקרא עין. בסדר? אז
אבל בסופו של דבר, כאילו אתה אומר שהגילוי הוא דרך הבן אדם.
כן.
אבל הגילוי הוא דרך הבן אדם, כי אני בן אדם, וזה המראה שלי, אז אני יכול להסתכל על זה.
אז אני אומר עוד פעם, זה מה שמבלבל. בדרך כלל רגילים לחשוב הפוך, אבל צריך, יש שני כיוונים להבין את זה. אפשר להבין שאמרו על אלוהים בתורה שיש לו עיניים, בגלל שיש לי יש עיניים ורצו להסביר לי, אז זה כאילו יותר מובן לנו. אבל אם אתה רוצה להיכנס לראש של חכמי הקבלה, יש צד הפוך שהוא גם נכון. הצד ההפוך אומר ככה. יש עיניים אלוהיות. אני לא יודע מה זה. זה מושג למעלה מהשגה שלי בכלל. כן? עכשיו, הוא רצה להפגיש אותנו עם זה, אז הוא עשה בעולם מין בריאה כזאת, שהיא תהיה מין הדגמה פחות או יותר גשמית של הדבר הזה. וזה אתה. תבינים את ההיפוך?
אבל זה מדהים.
אז אתה לא קוראים, למה, יש את השאלה הזאת, מה, למה כתוב על אלוהים את כל התיאורים הגשמיים האלה? אז צריך להגיד הפוך, למה כתוב על הבן אדם את כל התיאורים האלוהים האלה? בסדר, אני לא אדבר את זה. לא, אני לא אגיד את זה. זה מוגזם, אז תגיד. מה קרה? אולי נגמר החגר. טוב, נעים פה, נכון?
כן. קר למישהו?
אם יהיה לנו קר, זה ישמור אותנו.
אם יהיה לנו קר, נדליק אחר כך. בסדר, אז זה קודם כל, וזה עניין יסודי בכל התפיסה של איך אני קורא את התורה, ואיך אני מבין את עצמי, ואיך אני מבין את העולם. ולכן, אז בעצם בראו אותי בתור איזה גילוי בעולם של צלם אלוקים. זה המשמעות, בצלם אלוקים ברא את האדם. זה לא שאני בראתי את אלוהים בצלמי, הוא ברא אותי בצלמו, אז זה לא מוזר, זה לא מוזר שאני משווה את העיניים שלי לשלב, זה לא דורש הסברים. למה אני מקביל בין העיניים שלי לשלו? הוא ברא אותי בצלם אלוקים. זה הוא אמר שזה ההקבלה הזאת היא מובנית. זה לא מין משל כזה. אני משל גשמי לאלוקות. בסדר? זה אולי אסביר יותר טוב.
מה זה צלם
שאלה טובה. בוא נגיד בהסבר שלנו, שגם המהות הפנימית שלך וגם המהות החיצונית שלך, מבטאת איזה שיקוף של האלוקות.
שיקוף, צלם זה שיקוף.
גילוי, התלבשות גשמית של אלוקים. לא יודע, אני לא חותם לך על ההגדרה הזאת.
אם מבינים מה המילה הזאת, אפשר להבין המון דברים.
נכון.
אנחנו בצלמו.
כן. אז עכשיו, האחריות של הבן אדם זה לנסות שזה ימשיך להישאר דומה למקור. ולא יתחיל לתפוס איזה כיוון עצמאי, שאז יש לזה כל מיני השלכות. אם הצלם כבר מפסיק להיות דומה למקור ברמה כזאת או אחרת, אז המשמעות היא גם הפספוס שלי, אבל המשמעות היא גם שכשאנשים רוצים להכיר את אלוהים, עכשיו יש להם בעיה. בגלל שהם מסתכלים על השיקוף, אבל הוא כבר תפס חיים עצמאים. הוא עושה אחרת. ואז הם מתחילים גם להבין את אלוהים עקום.
כמו הסרטים האלה על הרובוטים, שבן אדם יוצר רובוט, ואז הוא מתחיל להשתלט עליו.
כן. אז מה זה, עכשיו בוא נרד את זה לשפה פשוטה, מה זה מבינים את אלוהים עקום? שאנחנו חושבים שאלוהים מחפש אותנו בסיבוב, למה זה? בגלל שאנחנו ככה, ואנשים שסביבנו הם ככה, ולכן לא נשאר לנו ייצוג של איזה מין דמות פה, שלא מחפשת אותנו בסיבוב. אז אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להבין ככה את אלוהים. אז אנחנו צריכים לנקות מהמערכת שלנו את כל הצלם אלוקים שחיפשו אותנו בסיבוב, כדי להתחיל להבין מה זה אלוהים.
איבדתי אותך בסיבוב.
כן, איבדתי אותי בסיבוב.
כאילו, אנחנו צריכים למה
יש אנשים מגיעים ליום כיפור או זה, והם חושבים, זה היום הזה שפותחים לי את הפנקס ומחפשים אותי. אלוהים הוא לא כזה. מה שקרה זה שבני אדם הם כאלה, ואני, אין לי דרך אחרת להכיר את אלוהים אלא דרך הבני אדם. אז לכן אני בטוח שגם אלוהים הוא כזה. אבל אם יצא לי במקרה לפגוש בני אדם שהם לא כאלה, יש לי צ'אנס לתפוס אחרת את אלוהים. כי כל הבסיס של מה שאנחנו אומרים פה, זה שאין לי דרך אחרת לתקשר ולהבין מי זה אלוהים, אם לא דרך הבן אדם. אז אם קיבלתי ייצוגים קצת מעוותים דרך הבן אדם, עכשיו אני תקוע, כי אני כל הזמן תופס את אלוהים ככה.
כמו, להבדיל, כמו ילד מוכה, שתופס את העולם כמוכה, ובסוף גם הוא בעצמו יקה, כי
כן. הוא חושב שככה... כן, אז זה אותו רעיון. עכשיו, אבל הנקודה היא, וזה חשוב, שאפשר לתאר את זה. אפשר לתאר את הדימוי הזה, בין היתר לתאר את התפיסה שלי את עצמי, ואפשר לתאר את עצמי. ואז אני יכול להתחיל לראות שגם הוא כזה. כן? למשל, יש במעשה מחכם ותם של רבי נחמן מברסלב, מכירים את הסיפור? אז זה שווה קריאה. אולי נעבור עליו בהזדמנות, אבל אני אתן לכם את העיקר לענייננו כאן, שיש שלב שהמלך קורא לשני אנשים, רוצה לפגוש אותם. חכם ותם. עכשיו, אתה מקבל את ההודעה, המלך רוצה לפגוש אותך, הוא תופס את המעיל המצ'וקמק שלו, הוא הולך לפגוש את המלך. החכם, שאומרים לו, המלך רוצה לפגוש אותך, הוא אמר, רגע, איך זה יכול להיות? רגע, איך יכול להיות שמלך כזה גדול יתעניין בקטן כמוני? זה לא הגיוני. ואז הוא מתחיל לשאול את השליח, אתה בטוח שהמלך שלח אותך? אתה קיבלת ישירות את המסר מהמלך? הוא אמר לו, לא. הוא אמר לו, רגע, בוא איך לשאול את השליח שלך? תגיד, אתה קיבלת את זה ישירות מהמלך? הוא אמר, לא, קיבלתי את זה מהזה. הוא אומר, אתה רואה, אין מלך בכלל, הכל... קשקוש, המציאו לך, אין מלך, המלך לא קורא לי, אני לא הולך לשום מקום. עכשיו, בהקשר שלנו, למה הוא חושב שהמלך לא יתעניין בקטן כמו?
הוא משווה את המלך
לעצמו. לעצמו. גם לאנשים שהוא מכיר, אבל גם לעצמו. בסיפור זה מאוד בולט שהוא ככה מסתכל על כל העולם, שהוא לא סופר אותם כי הוא כזה חכם. אז הוא בטוח שגם אלוהים כזה, שהוא לא סופר אף אחד שקטן עליו. אז, אבל ברגע שאני סופר אנשים, זה לא מוזר לי שגם הוא יתעניין בי. אם אני מתעניין באנשים שהם לא חכמים כמוני, אז גם זה לא מוזר לי שאלוהים מתעניין כמוני, שאני לא אלוהי כמוהו. אז זה... טוב, כל זה הקדמה ארוכה לזה ש... אז באבות הם המרכבה, הכוונה שכל אחד מהאבות, הוא לקח על עצמו לא לגלות את כל הפרצופים של אלוהים, אלא פרצוף ספציפי. חסד, דין ורחמים, או אמת, או תפארת, יש בזה כמה זה.
אבל נגיד, אברהם
מידת החסד, יצחק מידת הדין, ויעקב או ישראל בייחוד, זה מידת התפארת או הרחמים, שהיא ייחוד של שני הקצוות האלה שהם הפוכים אחד מהשני, החסד והדין. עכשיו, אברהם יש לו סיפור שלם, שבו הוא אחראי לעבור ניסיונות, לגלות את התפקיד שלו במשחק. הוא עובר כל מיני ניסיונות, השיא שלהם זה עקדת יצחק. עכשיו פה, בפרשה שלנו, יש כמו תהליכי הסיום של ההופעה של אברהם בעולם, והמעבר לשלב שבו יצחק יגלה את אלוהים, וזה סיפור אחר. כביכול, אנחנו אומרים בתפילת 18, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מה זה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק? זה לא אותו אלוהים. אז כביכול לתפוס שזה כמעט קשה להגיד שזה אותו אלוהים, מרוב שהם מגלים דרך שונה בעולם. זה כל כך הופכי שמאוד קשה לספוג את זה שהם אותו עניין.
אבל
שזה בא מאותו אלוהים, שהם מגלים את אותו אלוהים. ואחרי זה יעקב צריך לחבר את שני הצדדים האלה ולעשות איזה ייחוד שבאמת הקדוש ברוך הוא מגלה את שני ההפכים האלה. אבל אי אפשר לאחד את ההפכים לפני שזה יתגלה כמו שצריך, זה יתגלה כמו שצריך ועכשיו נאחד. כמו זוגיות, כאילו זוג... ייחוד הפכים זה לא שכל אחד מתפשר קצת על עצמו, אלא כל אחד הוא באמת הוא ועכשיו מצליחים להתחבר. אז יש איזה שלב כזה של רגע, אני, אתה הבנתי עכשיו? מה אתה רוצה? מה אני רוצה? עכשיו בוא נחליט ביחד. אבל אם יש... מה אתה רוצה? יופי. טוב, אני, זה לא חשוב. מה זה לא חשוב? זה כל הפואנטה. ייחוד הפכים זה אתה מגלה את רצונך, הוא מגלה את רצונו, בלי לפחד, ועכשיו עושים ייחוד. אז ככה, קודם כל מגלה את אלוהי אברהם, אחר כך מגלה את אלוהי יצחק, ואחר כך מגלה את ישראל, ייחוד ההפכים. אז פה אנחנו בסגירות כאלה של... של מה? בהתחלה זה קבורת שרה. שיש פה תהליך שלם לקנות לה את הזה, כמו הסגירות של התקופה, או כמו ה... כן. ואחד מהדברים שלומדים מפה, יש משהו ש... דיברנו על הסופים פעם קודמת. יש, זה חשוב. יש פה להכיר איך סוגרים את תקופת אברהם. זה לימוד כזה. בסדר, יש אנשים שיודעים לעשות את את הבומבה של העיקר, סוף לא יודעים איך לעשות, נכון? אז איך סוגרים את השיר של אברהם? בסדר? וחלק ממה שהוא עושה בסגירת התקופה שלו, היית יכול לחשוב, הוא יסגור את התקופה שלו, מה אכפת לו?
דואג לדורות הבאים.
הוא מתחיל לבנות את המעבר ליצחק. הוא כבר מבין, זהו, זה הגיע הסוף. עכשיו אני מתחיל לעסוק באיך אני עושה את המעבר נכון שלא יהיה נתק. מצד אחד יצחק זה סיפור אחר לגמרי, מצד שני שאין נתק. אני כבר מכין את הבחינה הבאה שהולכת להופיע. אז מה שהוא עושה בפרק ד' פסוק א', עכשיו זה באמת גם אחד הסימנים שהוא שייך לגילוי אלוקי. זה כמעט הניסיון האחרון שלו, זה ניסיון שבדרך כלל לא מוזכר בתור ניסיון, אבל מה שהוא עומד לעשות עכשיו זה סימן שהוא שייך לגילוי האלוקי, בגלל שהוא נקרא את הפסוק, ואז תבינו, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי, והשביעך בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי לארץ הזאת. הישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם, משמר לך פן תשיב את בני שמה. השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. ואם לא טובה האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שם. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבה לו על הדבר הזה. כן, השאלה שעומדת בפני אברהם זה איך אני משפיע מהשפע הזה הלאה. וזה סימן למערכת של קדושה. כי מערכת לא של קדושה היא מקבלת את השפע וזהו, ונעצר. ומערכת של קדושה מקבלת את השפע ואת... התוצאה הטבעית זה שהוא רוצה לתת מזה. הוא רוצה לתת מזה, ולהעביר את זה ולהמשיך את זה הלאה, ליצחק. כי השם ברך את אברהם בכל, אז תלך לישון וסלמת. מיד זה הולך להשפעות.
הוא דואג ליצחק.
כן. דואג ל... דואג ליצחק ולאן הולך להעביר את הברכה, ואתם תראו שזה כל פעם ככה. אפשר להסתכל על זה במובן האינטרסנטי, כאילו, אוקיי, אני תופר את הירושה כדי לדאוג על עצמי, וזה, אני לא חושב שזה הנקודה פה. גם יצחק רואה שהוא איננה זקנתי ולא ידעתי יום מותי, אז הוא מזמין את יצחק להחליט להעביר את הברכה. כי אמרנו שבמשפחת אברהם, זה לא סתם המילה הזאת, ברך את אברהם בכל, אם אתם זוכרים, למדנו ש... וברכך ויהיה ברכה, אז יש לאברהם את מפתחות הברכה בעולם, והוא חושב איך הוא מעביר אותם ולמי הוא מעביר אותם,
זה, לא שזה סותר, אבל זה די טבעי. זאת אומרת, כל אחד לפני שהוא, גם בימינו, כל אחד לפני שהוא מרגיש שהוא הולך למות, אז הוא מכנס עורך דין ומתחיל לחלק.
כן, לכן אמרתי שאפשר לשמוע את זה ככה. בסדר, לגיטימי, אבל...
לא, אולי זה, כאילו, אולי זה מאותו מקום.
שמה?
שגם מי שעכשיו מכנס עורך דין וחושב למי הוא רוצה לדבר את זה, זה באותו מקום, למי הוא רוצה לתמוך עם השפע.
טוב, בסדר, אני מקבל.
כן, אבל פה זה מעבר ללחלק את השפע. הוא ממש דואג שתהיה לו אישה שהיא לא כנענית, ושהוא לא ישלך לכנען, כאילו ממש לנתב את האור לכיוון מאוד מסוים, זה לא רק לאן לחלק את השפע.
אם אני מקביל לכם את זה, עשיו אומר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? זאת אומרת, כשאתה לא בתוך מערכת השפע, בוא נגיד ככה, אדם שמכנס וחושב איך הוא דואג לבניו, זה אומר גם משהו טוב, חוץ מזה שזה טבעי, זה אומר משהו טוב כי זה לא מובן מאליו. יש אדם שאומר, הנה אנוכי הולך למות, אכפת לי.
תתחלקו.
זה יאוש, לא יודע, תשברו את הראש, תריבו ביניכם, לא יודע מה. אז, בסדר, אבל זה לא הנקודה שאני רוצה להתעקש עליה. ועכשיו השאלה שלו, כמו שאתם אומרים, מחפש את האישה המתאימה ליצחק. ושולח את העבד למצוא את האישה המתאימה ליצחק. אז חוץ מהשאלה, כאילו, נו, מה זה הקטע הזה? תן לו ללכת, חפש את אהבתו, וזה, בסדר. זה תקופה אחרת קצת. אבל אנחנו בלימוד של הפנימיות פחות מתמקדים בשאלה הזאת. רגע, החלק של ה... זה מעניין, החלק של הסיפור פה למטה, אבל הפנימיות יותר עסוקה בה קצת... במופשט יותר של מה שמתרחש. והמופשט של מה שמתרחש פה, ומופיע כמה פעמים בסיפור האבות, חיפוש הזיווג המתאים, זה שכל הופעה של דבר טוב בעולם נקראת בתורה לידה. זה המשל הקבלי הפנימי לדבר על הופעה של משהו חדש בעולם, לידה. זה מאוד יסודי בתורה של סבא שלי זיכרונו לברכה, היא נקראת תורת התולדות, שזיווגים ולידות, זה עיקר הסיפור של הקדושה בעולם, זה זיווגים ולידות. לידות פנימיות רוחניות ולידות פיזיות ממש. ועכשיו, אז הרבה עסוקים באיך בונים את הזיווג הבנוי נכון, החיבור הבנוי נכון, איש ואישה שמוליד את ההופעה הבאה. כי מה שמחפשים לצורך העניין זה... להוליד עכשיו את המדרגה הבאה, את השלב הבא בעולם, שזה יצחק עומד לגלות אותו, וזה מאוד חשוב מאיזה חיבור זה נולד, מאיזה חיבור של זכר ונקבה זה נולד. ואיפה זה? כי יש צד זכרי וצד נקבי בקדושה, וכל אחד זה עניין. יש דברים שנולדים מצד נקבי של הקדושה, ומהצד זכרי לא, ויש הפוך. וצריך שכל אחד, יש את התיקון של הזכר בעולם, התיקון של הנקבה בעולם, כל אחד צריך לעשות את זה, ואז כל לידה היא מתוקנת, זה הולך מוליד דברים טובים. זה נשמע, נוריד את זה לפשוט קצת. מה זה דבר פשוט? בוא נגיד לא לידה, בסדר? אלא רק יש בית, יש מבנה של בית. עכשיו, יש את האור שלי, יש את האור שלה. והאור הזה הוא המסר שלנו, המהות שלנו, הדרך שלנו בעולם, לא יודע מה, אם אתם רוצים לעשות את זה קצת יותר פשטני, היא עוברת בתוך הבית. אבל היא עוברת בתוך הבית משילוב של אבא ואמא. אבא שעושה את הדרך שלו ונמצא במקום הנכון שלו ומביא את האור הנכון שלו, אמא שמביאה את האור הנכון שלה, וביחד זה עובר טוב לילדים. ויש כל מיני... כזה, שזה הצליח פה קצת, ופה קצת יותר, ופה פחות בכלל, וזה הסיפור. אז זה עוד לפני זה, זה גם בעצם החיבור. אז... לא רוצה להפחיד אתכם, כאילו, עם, כן, הלידות בזה, זה פשוט. לי יש את התיקון שלי, לאישה יש את התיקון שלה. ואם אנחנו שנינו עושים את זה, אז הולדנו את האור הכי נפלא בעולם, ואם עשינו חלק, אז הולדנו חלק מהאור הנפלא בעולם, ומשאיר עוד משהו לילדים, בסדר? לעשות את שלהם, אם זה יותר מעודן. בסדר?
אבל איך אתה מקשר את זה למה שקרה?
כי למה התורה כל כך עסוקה, לא רק פה, אלא בכל הסיפורים? נו, אז מי התחתן עם מי? אם אתה לא קורא את זה ככה, זה פשוט נראה צהובון. אהו, ואז היא גירשה אותם, אמרה, לא, זאת היא לא תהיה בבת, גרש אותה, לא, מי יירש, אז זה מלחמות הירושה. עכשיו, זה תורה שאלוהים מוריד לעולם, היא זעזעה את כל האנושות, תכלס, על מה זה מדבר? תגרש אותה, תשאיר אותה, תזה. אז עכשיו אתה יהודי, אתה אומר, מה אני אעשה, זה התורה שלי, אז אני לומד את זה, ואני מנסה לפרש, למה הוא גירש אותה, ורגע, אז שרה היא קטנונית, היא לא קטנונית וזה, אבל יש איזה משהו, רגע, תרים את הראש, רגע, זה הדבר שזעזע את כל האנושות. למה זה עסוק? חצי, שלושת רבעי, לא יודע כמה, מספר בראשית, בכל הסוגיות האלה, מי מתחתן עם מי. אתה מבין מה אני אומר? אז אם אנחנו מפשיטים את זה קצת, אולי אפשר להבין, שזה הנושא של ספר בראשית. בצורה אחרת, יש אותי, אבל איפה אני עובד? מי אני פוגש? עם מי אני מתחבר? זה גם זיווגים, אם זה עוזר לכם. זה לא רק ניסויים, זה משל כללי. המשל הכללי הוא שיש כל הזמן חיבורים של זכר ונקבה בעולם. אני והבגד שלי, איפה אני, זה, כל מפגש, זה חיבורים כאלה. ואני צריך לייצר חיבורים טובים. ואם אני מייצר חיבורים טובים, אז נולדים מזה דברים טובים. זה עדיין מיסטי מדי, זה
נראה לי. מהרגע שהוא מקבל את המפתחות של הברכה, הוא הופך להיות ממש שותף לבריאה, אז הוא מתחיל לפעול גם כמו השב, אז הוא עושה הפרדה בין טוב לרע. נגיד, הוא אומר גם אחר כך בהמשך, שגם אם הוא לא יעשה את זה בשבועה, העיקר שיהיה להתחתן עם כנעני. זאת אומרת, משהו כן. עושה במהויות כן. הפרדות.
אז כל דבר שאנחנו עושים זה חיבורים. אז הספר בראשית עושה כל הזמן איך עושים את החיבורים הנכונים כדי להוליד את הדברים הטובים. ואם אתה נפלא, אבל אתה התחברת לא למקום עבודה שלך או לא לבית הנכון, יוצאים חיבורים לא טובים. אתה מבין? אז בסדר. ויש לנו כל הזמן איזה בירור פנימי כזה, זה פה, זה לא פה, זה המקום, זה החיבור, זה לא החיבור, וזו שאלה אמיתית. איך, וגם אם הגעת למקום הנכון, אז שהחיבור יצליח, זה עוד שאלה. אני כבר במקום הנכון, אבל משהו בי חסו, משהו במקום עשו, החיבור לא קורה. וכל דבר, כל מציאות שבה אני נמצא, זה חיבור של אור וכלי. יש אותי, יש את ההתרחשות הזאת, זה מתחבר כמו שצריך, השפע יורד. אני מקבל את השפע שלי, המציאות מקבל את השפע שלה. אם החיבור לא מצליח לקרות, אז זה. הוא אומר לה, בסדר, תלך תחפש לי את הזיווג. מצאת אותה? זה לא מובן מאליו שהיא תרצה לבוא. היא תרצה לבוא, לא בטוח שנצליח. היא תצליח, לא... היא תהיה הכרה אולי. זה... אז זה הסיפור. יש פה סיפור שלם של הלידה שהוא... גם יצחק, עד שהוא נולד, זה היה אין סוף עניינים. אמא שלו הייתה הכרה, אברהם מתפלל. הוא אמר, אתה יודע מה, זה לא הולך. בוא נלך עם הגר. הקדוש ברוך אומר לו, לא, 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 עם שרה, תתעקש. זה דווקא פה. למרות שזה נראה לך, זה לא הולך. עכשיו הוא אומר לו, לך תביא לי את האישה, היא לא פה בכלל, צריך להביא אותה משם, צריך לשכנע אותה לבוא.
לא, היא צריכה לרצות.
כן.
היא צריכה לרצות, היא צריכה להיות
מוכנה
לזה, היא סימנים גם מהמציאות.
זהו. ואז עכשיו בעצם, בלשון של הפנימיות, זה ברור ניצוצות הקודש. יש משהו אלוהי, ששייך לך איזה נקודת אור, איזה נקודת טוב, שמסתתרת לך בכל מיני מציאויות החיים, ואברהם מנחה את העבד איך לחפש את זה, להביא את זה מהבוץ שזה נמצא, להביא את זה חזרה למקום ולהתחבר. כן? כי יש איזה מצב שאני נמצא בו, בתוך המצב שאני נמצא בו, יש, נקרא בלשון של הפנימיות, ניצוץ קדוש. משהו טוב. שמחכה לי בתוך המצב, מרגלית, אבן טובה בתוך הבוץ. אני צריך לאסוף את זה, וזה סיפור, לאסוף מרגליות מתוך הבוץ. אז הוא שולח את העבד עם הנחיות, לך תחפש לי את המרגלית, תביא אותה, תזה, אולי זה תקוע, זה ילך, זה לא ילך. עכשיו, מה שרציתי להתמקד היום, אני לא יודע כמה נספיק, זה, אז הוא נותן לו הנחיות, וגם העבד, הוא מחפש את זה בדרכו. אנחנו רוצים ללמוד מזה משהו, על איך אני יודע, איך אני מחפש. אז... והוא לא אומר לו איך, נכון? בינתיים. הוא אומר לו, לך, תחפש אישה... מבית אבי, מארץ מולדתי, זהו. לא אמר לו איך למצוא אותה. אז העבד עושה מסקנות מעצמו. תראו רגע. בפסוק י' ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו. עכשיו כל דבר כזה, מעבר לסיפור הפשוט שהוא לקח 10 גמלים, אתה צריך לכרות אוזן לנסות לראות מה העבד הזה עושה מעצמו כשאברהם מבקש ממנו ללכת לחפש את האישה ליצחק. קודם כל הוא לוקח 10 גמלים, לוקח מלא בוכתות, לא הולך עם פיטה. כל טוב אדוניו בידו. ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור, ויברך הגמלים מחוץ לעיר. כי אם אתם תעקבו אחרי הסיפור הזה, זה מאוד מוזר כמה מתעסקים עם הגמלים. ממש, זה... מה... בסדר, לקח את הגמלים, הבנתי. איפה קשרת את הגמלים? ויש לך איזה 2000 שנה שהתורה כמעט לא מספרת עליהם כלום. פתאום הגמלים... אז אני לא מזלזל בזה, אני אומר, בטח יש חשיבות, אבל אתה צריך שהאוזן שלך תדלה, כאילו, מה את עסוקה כל כך בגמלים? ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. מתי? איפה? ויאמר, ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר אליה, עתינה קדף, ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. נו, אז מה השיטה?
אשתציע מים, לא ולגמלים, יאללה, תעלי על
הגמל. אותה הוכחת לעבדך ליצחק. זה כמו ב... אז אוקיי, מה... ככה אתה בוחר? זהו, יצא.
הגמל הוא מסמל זה.
מי אומר את הויומר?
איפה?
השם אומר או שזה העבד אומר?
איפה?
ויומר, נכון? זה העבד אומר.
כן, ויומר. השם אלוהי אדוני, כן, ויומר. השם אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום. אז זה דבר ראשון שהוא עושה עוד לפני ה... הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו למצוא את מה שהוא מחפש. ותעשה חסד עם אדוני אברהם. והוא אומר לו, תשמע, אני אעשה איתך, אני הולך לבאר, אני מחכה לראות מה קורה, ואני כנראה הוא מתכנן להגיד לכמה נערות, והיה הנערה אשר אומר אליה, עתינה קדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, הגמלים עוד פעם, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. כאילו, הגמל זה חלק מהתוכנית קריטי. הוא לקח אותם שם, הוא מכנה אותם מחוץ לעיר ליד הבאר, והוא אומר, אולי אפילו זה יותר מרכזי מאשר שהיא תגיד לי שתי. היא תגיד לי שתי, וגם גמליך אשקה, אז...
שהלב שלה מאוד גדול, וכל החשובים מהפרחה שלה.
אז יש פה שאלה נסתרת שאתם חצי עונים עליה, אבל מה שאתם עונים זה לא מובן מאליו, זה... האם הסימן הזה הוא מהותי? כלומר, בטח מה, ראוי לקחת אישה שנותנת לגמלים לשתות, זה כאילו זה סימן ענייני. או לא. זה לא פשוט. נתנה לשתות, כאילו. בוא נגיד, אתם, כשקוראים את התורה, תמיד יש את השאלה הזאת, האם התורה מספרת לי הסיפור שככה היא רוצה שהוא יקרה, או דווקא משהו אחר? אולי צריך להבין שמזל שהקדוש ברוך הוא שלח לו דבר טוב ולא דבר עקום, כי ככה אתה בוחר אישה. תלך, דבר עם המשפחה, דבר איתה. מה זה הפטנט הזה? אתה בבא?
להפך, לפי
המעשים. לי
זה נראה מדהים, נראה אחלה בחירה.
כן, אז אני אומר, צריך להבין שלא לכולם זה ייראה מדהים השיטת בחירה הזאת. זה קצת בבא כזה. בוא, תשלח לי סימן, ואז מה, זה כאילו... נגיד איפה אנחנו מתחלקים פה, מי אוהב את השיטה הזאת ומי פחות אוהב את השיטה הזאת.
ואיפה מה שיצחק רוצה?
זה עוד שאלה. בוא נגיד בינתיים זה עוד שאלה
שלישית. אבל זה לא בא לגמרי, כי גם אפשר ללמוד על מידותיה.
אז זה אתה, לכן אמרתי, אתם כבר עושים איזה חיבור בין סימנים של בבא לבין בוא תעשה פלוסים ומינוסים, תכיר אותה, תזה, לבין משהו שאולי הסימן הזה הוא כבר מלמד משהו על המהות, אז זה לא סימן לגמרי.
אני אומר משהו בין הסימנים.
לא יודע, מה זה סימן מלמד המון? לא יודע, הייתה עצבנית באותו יום, הגיעה עייפה, אין לה כוח לשקוט גמלים. זהו, הלך עליה. זה כאילו, לקחת ברצינות, זה לא פיירי טיילס. ככה הוא בוחר את האישה.
מעבר לסימן הזה, אז זה לא גם כאילו מבקש בעצם מהשם שירא את הסימן?
גם.
כאילו, מעבר לבדוק את המידות שלה, זה גם סימן מהשם.
נכון, אז הוא אומר לו, תראה לי סימן. אז זה כיוון אחר להבין. בכלל לא הסיפור של בגלל שהיא בעלת חסד. הוא יכל להגיד גם זאת שתצא עם סמלה אדומה.
כמו קוד כזה.
בדיוק, אני אומר לך, אני רוצה שתשלח לי, אז בוא נעשה ביזנס. אני קבעתי לך את הסימן, זאת שתשתה ותגיד לי גם את הגמלים, ואם אתה שולח לי את זה, אני יודע שאנחנו מסודרים. עכשיו עוד פעם אני שואל, זה לא מובן מאליו שזה הדגמה חיובית. בכל סיפורי התורה כלל יהיה לנו ככה, אל תיקח את זה תמיד כמובן מאליו, שמה שכתוב זה סימן שזה הכי טוב, כי יש מספיק מקומות שהמפרשים אומרים, לא, זה מקולקל, והקדוש ברוך הוא ריחם עליו. אמר לו, בסדר, לא בחרת בצורה הכי מדהימה, אבל אני ריחמתי עליך, שירתי לך. כי דוגמה אחת לזה זה בת יפתח. יש דיון בגמרא, האם זה סימן, יש איסור בתורה שנקרא איסור ניחוש. זה אנשים שעושים סימנים עם כל מיני זה, ואם יעבור פה היום עורב, ואם יעבור פה זה, וזה קצת מריח מאיסור ניחוש. לעשות סימנים כאלה של אם אני יוצא ובדיוק עבר אוטו אדום, אני אדע שזה זמן טוב לעשות עסקה.
אבל
הנה
יש סימן.
מה?
אם יש סימן, אם אני רואה משהו שהוא ספציפי לי, כאילו, עכשיו זה מראה את העיניים, וואלה עכשיו הדבר הזה כתוב פה. בעולם.
אני לא אוהב להרוס את זה, כי היום באווירה התרבותית, זה גם לא רק היום, זה גם ספציפית בחבורה שמתכנסת פה בדרך כלל, זה רומנטי. אבל צריך לזכור רגע שהייתה תקופה שזה מאוד לא רומנטי, ומי שהחליט ככה החלטות היה נתפס כלא בכיוון בכלל. ועדיין יש חוגים כאלה. אז אני אומר, קודם כל לשים את זה, זה לא מובן מאליו שיטת הסימנים. תורת הסימנים, מאיר לי, מה מאיר לי, לא יודע, מה זה מאיר לי? זה עבודה טובה לך או לא עבודה טובה שלך? מה זה מאיר לי? ככה הגיע לנו תלמיד ככה למכינת חמדת פעם, שהוא בחר מכינה אחרת. ואז באותו יום הטרמפ הוביל אותו לחמדת, אז הוא אמר, אז אני בא לחמדת. אז מצד זה נורא רומנטי, אבל מצד שני, בוא נה, ככה אתה מחליט החלטות על החיים שלך, לפי איך שהגיע הטרמפ. אז זה, כן, מצד שני, אני לא רוצה עם קר כזה, טוב, מה עם סימנים?
אבל אני לא חושבת שזה קטע של סימן, אני חושבת שזה קטע של בחינה...
זה מה שאני אומר, יש לנו פה שלוש מפלגות. מפלגת שאף אחד לא אמר אותה פה, שזה קטסטרופה כל השיטה שלו. מפלגת זה סימן מהותי. ויש קצת, תזכיר לי עוד פעם את השם.
שחר.
אמרה שאפשר לשמוע פה משהו אחר, זה בכלל לא מהותי הסימן, זה רק יש לו עסק עם הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אם תעשה לי ככה, אז אני ידע. כי אני התפללתי לפניך, אמרתי לו, תשלח לי סימן כזה, הוא שלח לי סימן כזה, הכל טוב. אפשר אולי לאחד את השיטות. שזה סימן מהקדוש ברוך הוא מוסכם ביניהם, אבל הוא גם בחר סימן, לא סתם. שזה סימן עם משמעות. בסדר? והיא הוא תרם קילה לדבר, הנה רבקה יוצאת אשר יולדה לבטואל בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם וקדה על שכמה, והנערה טובת מראה מאוד בתולה ואיש לא ידע, ותרד עינה ותמלא קדה ותעל, וירוץ העבד לקראתה, ואומר, הגמין הנה מעט מים יקדך. ותאמר שתי אדוני ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקעו ותחל להשקוטו ותאמר גם לגמליך אישה עבדים כאילו לשתות ותמהר ותאר כדה אל השוקת ותרוץ עוד אל הבר ותשאוב לכל גמליו כאילו אקסטרה לכל גמליו והאיש תקשיבו טוב והאיש משתעל המחריש לדעת הצליח השם דרכו כאילו ממש במתח אם זה הלך לו המשימה שלו אם השם שלח לו את מה שראו אם לא והיו כאשר כאילו הגמלים לשתות ויקח האיש שני זם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידי עשרה זהב משקלם ויאמר בתמיית אגידן עליה יש בית אביך מקום לנו ללין ותאמר אליו בת בתואל אנוכי בן מלכה אשר ילדה לנחור ותאמר אליו גם תבן גם מספור רב עמנו גם מקום ללון ויקוד האיש וישתחו להשם פה הוא נרגע יש עוד השלמה לסימן שלו לכאורה הסימן מושלם אבל הוא מחכה לבדוק בת מי, ככה נראה. לא, זה בעיה, כי...
לא, שהיא נתנה לו מקום ללון.
רגע, שנייה. האיש משתעל המחריש לדעת, הייתה לך שם דרכו, והיא כאשר כאילו הגמלים לשתות, והיא ככה, שני צמידים על ידיה. הוא שם לה כבר את הנזם ואת השני הצמידים לפני שהוא שואל אותה. אבל את החוויה השלמה, זה רק אחרי שהוא שואל אותה. עכשיו רגע, אברהם לא אמר לו לך תעשה סימנים. הוא גם לא אמר לו לך תביא לאישה של חסד. הוא היה מאוד ברור מה הוא רוצה. נכון? אברהם. לא אמרתי לו לך תביא לי משקת גמלים. הוא אמר לו לך תביא לי מישהי מהמשפחה, מהבית. עכשיו, העבד סיבב את כל הסיפור. הוא אמר, תביא לי מישהי שתשקה לי את הגמלים. אחר כך הוא שאל, זה יצא מהמשפחה של אברהם. אבל הוא, למה לא תלך לעיר? תשאל איפה המשפחה של אברהם. ושלום, מה כל הפטנט הזה? מה מסובך? הצבא של אשתי, אולי זה לא הסבא, זה היה דוד של אבא. הוא היה גר באשדוד, אני חושב. והם גרו בנתניה, ולפני זה הם היו גרים באיזה עיירה קטנה, לא זוכר. הוא היה מגיע לעיר ושואל, תגידו, אתם יודעים איפה הבת של עג'יש גרה? הם אומרים לו, פה, שם ליד השוק, זה. ואז הוא הגיע לנתניה, נחת בתחנה מרכזית, שאל, תגידו, אולי אתם יודעים איפה הבת של עג'יש גרה? יסוד הבת של עג'יש, זה עיר ענקית, מה אתה עושה? מסתובב כל מסביב לתחנה מרכזית, שאל מי שיודע איפה הבת של עג'יש גרה, בסוף נסע לאוטובוס, חזר. סתם סיפור קוריוז על הדור ההוא. של הבת של עזיז. אז תלך תשאל, איפה המשפחה של אברהם?
הוא לא אמר לו מהמשפחה שלו, אמר לו מאיפה שבאתי. אמר לו מהמשפחה שלי, אברהם
לאיזה. כן.
שמה?
בית אבי?
כן, אברהם. לך, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. אז קודם כל להרצי ולמותי, אבל לפני זה, רגע, כן, בדיוק, כי להרצי ולמותי ואיך שזה, השם אלוהי השמיים, מבית אבי ומארץ מולדתי, אשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור הזרחה. לא דיברתי על גמלים, לא על השקיה, לא על סימנים.
אולי זה מנהג של, כאילו של בית אברהם?
מה? הסימן של הגמלים?
להיות נדיבים לגמלים.
אז אני אומר, תראו, תראו שיש שתי תנועות נפש שאפשר ללכת, שזה מוצא חן בינינו בסך הכל הסימן, אז עכשיו אפשר, זה לגיטימי מה שאת עושה, לסדר בכל זאת איך, לסדר את הקושייה, זה לגיטימי, בסדר? אני לא מזלזל בזה, לסדר את הקושיות האלה, או להגיד, לא, זה בכלל לא העניין, זה הגדלת ראש של העבד, זה יוזמה אישית, תוספת שלו למשימה. הוא עבד, אבל הוא לא עבד רובוט, הוא עבד שיש לו שיטות משלו.
הקטע הוא שהוא גם בכלל זה עבד שכאילו זה בכלל לא אלוהים שלו. כאילו הוא בכלל את כל הסימנים האלה.
הוא אומר אלוהי אברהם.
כאילו זה ממש ממש מוזר.
אז עכשיו זה מכניס אותנו לעוד שאלה. כמה עבד מבוטל לרצונו של אברהם וכמה יש לו רצונות משלו בסיפור? אז אתה יכול לנסות לשמוע בתוך הפסוקים. וחזל אמרו יש מה לחשוב שהיה לו קצת סתירת ניגוד אינטרסים בסיפור. שהוא קיווה הוא להתחתן. הבת שלו. לחתן את הבת שלו עם יצחק. כן. בכלל, המדרש אומר שזה היה כנען, העבד הזה. כנען בעצמו. לא העם, אלא הבן של הבן של נוח. זה היה כנען בעצמו. העבד, כן. אז שהוא הלך, אבל היה לו, כאילו מצד אחד הוא עבד של אברהם, מצד שני היה לו איזה תקוות, והם מראים, לא ניכנס לזה עכשיו, מראים כל מיני סימנים בפסוקים, למשל, אולי לא טובה אישה ללכת אחריי. מה, אני אשאיר אותה שם? מה אתה אומר? להחזיר את בנך שם אם היא לא תרצה? הוא כאילו מכין את הכעס, יש כל מיני ככה, לא חייבים לקרוא את זה ככה, אבל זה חשוב במובן של אם באמת הוא הולך בדרכים משלו עם תוספות על דרכו של אברהם, אז צריך לראות האם הדרך שלו, אם הוא לגמרי ליבו נקי וכל התוספות שלו הם נועדו לשרת את המטרה של אברהם, או לא דווקא.
איך אברהם פגש
את
אשתו?
מה? לא כתוב, פשוט הוא לקח אותה. אברהם אין בכלל סיפור כזה של חיפוש הזיווג, הוא פשוט
לקח
אותה. יצחק זה עניין שלם לגמרי, איך מוצאים את הזיווג שלו, ויעקב זה גם סיפור שלם, אצל בית לבן. כן.
כאילו זה
רק הולך
ומסתבך.
לא, בסדר, יש סוגיה שאני לא מתעסק איתה עכשיו, צריך לפתוח אותה מתישהו, אני משער, אבל זה כאילו סוגיית הפמיניזם בתנך וזה, זה לא לעכשיו.
רגע, אבל למה לא להסתכל על מה זה מסמל כל החיפוש הזה?
אז תכף נגיע.
אתה מסתכל מה אני מחפש, אבל מה הסימבוליקה מאחורי כל אחד מה...
אז זה מה שאנחנו נגיע, אבל אני אומר קודם כל גם לתפוס את המשל ואחרי זה ללכת לנמשל, אבל קצת אני אשם לכם שזה לא יהיה רק לגמרי מופשטות.
שלא נהיה כאלה נאיבים וניקח את זה כפשוטו, כאילו זה רק דבר טוב, אלא...
זה לא נשמע טוב מה שאת אומרת, אבל...
בוא נחשוד בו קצת.
טוב, תפתחו בליקוטי מוהר"ן, תורה נון דלת.
אולי אומרת משהו אחר.
אני אגיד לך למה זה חשוב. התורה שלא כמו, יש בה משהו, אתה היית רוצה... אתה היית רוצה שאני בחיים שלי, החיים שלי מספיק מסובכים. אני בא ללמוד תורה. בוא תשים לי מוזיקה הודית. ספר לי סיפור רגוע. למה כל הבלגן? זה לא כיף. תן לי, אתם מבינים מה אני אומר? זה הכל סכסוכים ומריבות ומלחמות. והפרשנים אומרים, אולי הוא רמאי ואולי...
אני לא יודעת, אני חייבת להגיד, אני קראתי את הפרשה הזאת, קראנו אותה היום, היינו מאוד גאים. אמרנו, איזה מתיקות של פרשה, כל כך קל להבין אותה. הכל כן כזה ברור, חוזר על עצמו מיליון פעם. אז הוא אמר לו, אז הוא אמר לו, ואז הוא עושה כמו שהוא אמר לו, ואז זה, ועם הנזה, ועם...
הכל מתוק.
הכל כזה מתוק נשמע.
למה אתה מחרחר מדנים?
זה גם מתאים בסוף, היא התאימה, היא רצתה להיות איתו.
הכל טוב ויפה, נכון?
אז...
כן, אז אני אומר, למה זה חשוב הדבר הזה? זה א' מתוק, אם אתה אף מהסיפור והכל נפלא ותפור, זה טוב. אבל בעצם, מחר בבוקר אני יוצא לחיים שלי, ובחיים שלי לא הכל תפור, ואז התורה לא רלוונטית. כי בתורה הכל הולך חלק, ואצלי הכל ברדק.
לא בתורה, פה, במקומות אחרים שמלחמות.
אז אני אומר, אין כמעט פסוק אחד שהכל הולך בסדר בתנך. זה מה שאני אומר.
אוקיי.
אבל אחרי זה אתה מוצא בפנימיות איך גם הכל בסדר, אבל כדי לא להשאיר את התנך פסל רומנטי ואת החיים שלי עם כל הזה, כדי שהם יתחברו, אז התורה בעצמה בוחרת לא לספר לך רק סיפורים שנתי בבא, וגם המפרשים לא משאירים הכל, תדע לך שזה מלא חריקות הסיפור, זה לא פוסל את זה שמתרחש פה משהו נפלא בפנים, אבל זה נפלא עם הרבה עטיפות של חריקות. כן? ולמה זה חשוב? כי אני רוצה לצאת מזה. בסדר, מחר אני רוצה ללכת לחפש אישה לעצמי או לבני. אז אני רוצה להבין אם זה... איך עושים את זה? אתה רוצה ללמד אותי איך אני מוצא את הדברים ששייכים לי בעולם.
דלת ו...
ואי מקץ ימים.
לא,
ואי מקץ שנתיים ימים.
מה
אנחנו? מה? תורה נון ד', אתם בן נון ז'. אנחנו קצת אחורה, תגיד.
זה יצא.
תורה פה למעלה, זה האות של התורה הספציפית. מה כתוב פה? אז אתם צריכים לרוץ קדימה עד נון ד'.
רגע, אז מה זה ליקוטי מוהר"ן?
ליקוטי מוהר"ן זה ספר איסוף התורות של רבי נחמן מברסלב.
אז מה ההבדל בין זה? אז זה נתן? או שזה אותו... מה ההבדל ביניהם בקיצור?
כן, ליקוטי מוהר"ן זה התורות של הגולמיות של רבי נחמן מברסלב, שכתב אותם רבי נתן, אבל כנאמן למקור. דבריו של רבי נחמן ברוב המקומות, פלוס פירושים פה ושם של רבי נתן בעצמו עם תוספות. זה אספו מתוך הספר ליקוטי הלכות, שאתם רואים שם את הסט החום הזה?
כן.
ספר ליקוטי הלכות זה תורות ארוכות של רבי נתן על כל מרחבי הקשר בין ההלכה לפנימיות. כן. חתכו משם את החתיכות הרלוונטיות לפרשת שבוע והדפיסו אותם פה, ואז יש לך על פרשת שבוע.
בין זה לזה יש קשר?
זה תורות של רבי נתן על פרשת שבוע, והן יונקות מפה.
יונקות מפה.
כן. אז בעצם הבאתי לכם היום את תורת הסימנים של רבי נחמן. יש לו כל מיני, אבל זה תורת הסימנים, היחס לאיך אני אמור להתייחס לסימנים, באיזה רמה ואיך. נהיה לכם קר, אתם רוצים את זה שוב פעם?
מה?
כן.
כן? קר
למה
קר?
כן,
לא קר,
סבבה. לא
קר, סבבה.
מה
הייתי יודעת לה? אבל בסוף נעלה על זה. בסדר, אז זה תורת הסימנים, זה דבר שהוא באמת הוא טריקי קצת. כי גם ימימה, גם כל הפוקוסים, גם כל הזה, כל התורות שרווחות היום באוויר, הן תורות הסימנים וההקשבה הפנימית. וזה דבר שצריך להבין את היתרונות שלו ואת המלכודות שלו. המלכודות שלו שכשאתה מקשיב הקשבה פנימית, יש מלא סלטות גם, יש שאתה נעלב, יש כל מיני. כן? אז יכול להיות שהסימן נעיר לך, כי עכשיו זה מה שאתה רוצה. זה כתוב, השוחד יעבר עיני צדיקים, נראה לי. שאתה קורא את הסימן עם השוחד הפנימי שלך, שעכשיו יש לך אג'נדה שאתה אפילו לא שם לב אליה. אז זה לא טריטוריה לגמרי בטוחה. אני לא מבטל את זה, אני מלמד את הדברים האלה. אבל צריך להבין שזה לא מובן מאליו שאתה תנהל את חייך לפי הקשבה לסימנים. ובכל החזרה להקשבה לסימנים היא קשורה לחזרה לארץ ישראל ולחיים של תקשורת יותר ישירה מול הקדוש ברוך הוא ומול עצמנו, בעוד שהיו תקופות ארוכות שזה היה די מחוץ למגרש, והתקשורת הייתה לפי הלכה, מה שכתוב בתורה, מה נכון, ותקשיב פנימה, זה שייך לגויים. בסדר? זה בבות, בבות תמיד היו, אתה רוצה ללכת לשמנים, אתה רוצה ללכת לחבר'ה, הם יעשו לך זה, ככה מחליטים. אבל אם החזרה לארץ ישראל, זה חוזר למקום של כבוד, הנקודה הזאת שיש גילוי אלוהי דרך התורה והלכה והספרים, אבל יש גילוי אלוהי ישיר דרך הנפש שלי, דרך הפנימיות שלי, ודרך החיצוניות של העולם. אבל רבי נחמן אומר, אבל צריך ללמוד את זה. זה מיומנות שצריך ללמוד, זה לא... תדאגו רגע לסעיף ב', בסדר? אתם רואים סעיף ב'? Mm-hmm. הסעיף א' אומר שאדם צריך לשמור את הזיכרון שלא ייפול לשכחה, והוא צריך תמיד לזכור את העולם הבא. בסעיף ב' כתוב ככה, ובחינה זו לזכור תמיד בעולם הבא, דהיינו להדבקה מחשבתי ואלמה דעתי, ובכלליות ובפרטיות. בכלליות כך ראוי להיות מנהג יראי השם, תכף בבוקר בהקיצו, קודם שיתחיל שום דבר, ייזכר מיד באלמה דעתי, העולם שבא. ואחר כך יעשה זאת בפרטיות, כי כל העולם הזה הוא התלבשות מדרגות התחתונות של הקדושה. היינו בחינת רגלין של הקדושה, בחינת והארץ אדום רגלי. אף שגם מדרגות העליונות של הקדושה, יש מהם גם כן התגלות בעולם הזה, אך שאין ההתגלות מתלבש בעצם בזה העולם, כי אם הערה שמאיר בבחינת רגלין. אבל בחינת רגלין מתגלים בעצם בזה העולם. לא נאריך בזה מאוד, אבל בתמצית מה שהוא אומר זה שאתה מסתובב בעולם, אתה צריך לזכור מה אתה מחפש. אתה מחפש את הפנימיות. אז דבר ראשון שאתה קם, ראוי שתזכור שאתה יוצא ליום שלך לחפש את הפנימיות שלו ולא את החיצוניות. כי החיצוניות היא מאוד חזקה, ויש לנו נטייה לשכוח ולטבוע בפרטי החיצוניות ולשכוח את הפנימיות. יש פנימיות ליום שלי ויש לו חיצוניות. וכשאני מתחיל עם הביזנס, מתישהו אני כאילו, אולי בתחילת היום עוד זכרתי שאני מחפש פנימיות, ואחר כך אני נכנס לעניין ושכחתי. כן? אז קודם כל תקום בבוקר ותזכיר לעצמך. הרי אני מזכיר לעצמי, אני יוצא היום לפנימיות ולא לחיצוניות. למה שמאחורי התפאורה ולא לתפאורה, לא ליפול בפח. זה הזיכרון שאני צריך לשמור אותו. והעולם הזה מלא דברים שמשכיחים. אז לכן אנחנו עושים, יהודים עושים הרבה טריקים כדי שהיום הם לא ישכחו. עושים להם כל מיני טריקים, שמים להם כזה, כל מיני דברים שיזכירו להם באמצע היום. לא, זה רציני, זה, והיה לכם יציצית, וריתם אותו וזכרתם. זה, יש כל מיני טריקים כאלה, איך בן אדם מזכיר לעצמו שלא לשכוח את מה שהוא רצה לזכור בתחילת היום.
מתחבר עם מה שאמרת קודם, עם החיפוש של
הזיווגים. בדיוק. הוא אומר לו, אתה תלך, אבל ישמר לך שלא תיפול בפח ותישאר שם. ותשאיר אותה שם, וכאילו צריך להוציא אותה משם. אז ודאי ש... כאילו יש שאלה, למה אברהם לא הולך בעצמו? אז אתה יודע, אולי הוא כי הוא זה.
לא מדבר רק על החיפוש היומיומי, על החיבור
לניצוץ. כן, כן, זה בדיוק. אני אומר שהסיפור של יצחק, שהולכים לחפש לו את הזיווג, זה גם משל, בין היתר, זה גם משל לחיפוש אחרי הניצוץ. אז זה בדיוק זה. אני הולך לחפש את הניצוץ, הניצוץ זה העולם הבא, זה הזיכרון הזה, שאני צריך לא לשכוח שבאתי לחפש ניצוץ, ואיך מוציאים אותו, ולא להישאר איתו פה, לחזור איתו החוץ. כל הסיפור הזה.
למה אוכל להיות מתחברת עם העולם הבא?
עולם הבא, רגילים לשמוע את זה, זה כאילו אחרי שאני מת, יש את השמה. אבל עולם הבא זה לא רק זה, זה בעצם העולם שבא לפה, ושהוא גנוז בתוך העולם הזה. בעולם הבא זה פשוט יורדים הלבושים, זה מתגלה כמו שזה. זה כמו המדרגה היותר פנימית של העולם הזה. ובעולם הזה, בינתיים זה מלובש בתלבושות, זה מה שהוא אומר. הוא התלבשות. עכשיו, העולם הזה, תנסו לראות את הציור, יש כמו מערכת שלמה של אורות, של קדושה, ובעולם הזה מתלבש רק החלק התחתון. ויש מערכות שלמות שבכלל לא נכנסות לתוך התלבושת. אז הוא אומר, העולם הזה הוא התלבשות של קדושה, אבל אם המשל הוא קומה שלמה של אדם עם אדם שלם, אז זה מלביש רק על החלק התחתון של הרגליים שלו. זה מה שאתה יכול למצוא בתוך העולם הזה.
הדברים
נסתרים. אחד, יש דברים שהם נסתרים בתוך העולם הזה, והם קדושים. זה הפנימיות. אבל תזכור שמה שאתה יכול למצוא בתוך העולם הזה, זה העקבים של הפנימיות. ויש עוד עולמות שלמים של פנימיות שאתה לא יכול למצוא אותם בעולם הזה. ולכן, קודם כל תזכור שהבירור שלך, של הסימנים, הוא רק יכול להפגיש אותך עם החלק התחתון. נפלא, חשוב. אבל יש חלקים שאתה לא יכול לפגוש אותם דרך הסימנים. איפה אתה יכול לפגוש אותם? הוא אומר, אחר כך, בתורה. אתה צריך להקשיב גם עם קשב פנימי, אבל הפסוקים של התורה הם מגלים דברים שאתה לא יכול למצוא אותם ככה סתם בתוך הזה, בתוך הפרחים והפירות והעניינים. אוקיי, בסדר? אז זה לא בא לזלזל במדרגה הזאת, או להגיד שזה לא עניינך לחפש. הוא, בהמשך התורה הוא אומר, אתה צריך לחפש, אתה צריך להקשיב, אבל אתה צריך לשים את זה רגע בתוך המערכת, איזה חלק זה תופס, מה אתה יכול למצוא פה, מה אתה לא יכול למצוא פה, במסגרת הסימנים. בסדר?
הסימנים, אתה יכול את דוגמה?
אז הנה, בואו נקרא. אז,
לגבי הסימנים, אתה אומר שזה החלק התחתור, אבל יש עוד דברים בתורה שכן,
כן, כי אני רוצה לקבל את המסר השייך לי, להבין מה באתי לחפש פה, לקבל את השפע שלי וזה. אז כשאני שואל את עצמי, נו, אז איזה, לצורך העניין במשל, אז איזה אישה מתאימה ליצחק? אז יש צורה להגיד, בוא נראה מה קורה, נפענח את הסימנים, פלל הקדוש ברוך הוא נגיד, לא מסתדר. והוא אומר, זה נכון, אבל יש חלקים מהמסר השייך אליך בעולם שלא תמצא אותם ככה. ואז תורת הסימנים חייבת לתקשר עם עוד מערכות שבהם אתה מברר לעצמך מה באת לחפש פה ומה אתה אמור לעשות עכשיו ומה לעשות, כן?
כאילו זה האקטיביות שלך בחיפוש?
לא, עוד פעם, נגיד אני יודע שאני לא גונב, בסדר? ועכשיו אני בא לשוק ואני מקשיב לסימנים ואני קולט, אוקיי, בוא נקנה פה ולא פה, אבל אני משלם. עכשיו, אם אדם אין לו את היסוד הזה, עכשיו הוא בא מקשיב, אולי הסימן, התפוז הזה מחייך אליי ואומר לי, תיקח אותי בלי לשלם. זה נשמע מצחיק, אבל בעצם...
זה מוציא אותו מהציר שלו, כן, כי אין לו...
בדיוק, יש לא ציר זוכר. שהוא לא בתוך הסימנים. כן. את הציר הזה אתה צריך שיהיה לך, ועכשיו, בסדר, הסימנים נכנסים שם למשחק, אבל זה לא במקום המערכת הזאת.
אז כדי לחזק את הציר, אתה צריך להיזכר כל הזמן לשם מה באת? זה אם לקשור את הכל?
לא, אם אתה רוצה את כל המבנה, אתה צריך ללמוד את כל התורה, אני לא...
לא, במשהו אמר...
כן, כן, אז אני אומר, אי אפשר ככה, זה עוול לעשות לו. תקרא את כל התורה כולה, ואז תראה, הוא בונה לך מבנה שלם, מה זה קשור לזיכרון, מה זה קשור לזה, זה קצרה היריעה בכמה דקות שלנו. אבל, אז הוא אומר ככה, וכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה, והקדוש ברוך הוא מצמצם אלוקותו מאינסוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו, ומזמין לו לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה לפי היום, ולפי האדם ולפי המקום. הוא מלביש לו בזאת המחשבה, דיבור ומעשה, שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. בכן צריך להעמיק מחשבתו בזה ולהגדיל בינתו ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, הדיבור ומעשה של זה היום שהזמין לו השם יתברך, הן מלאכה או מסע ומתן. כל מה שמזמין לו השם יתברך בכל יום צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך. כל יום יש בו ממדים של מחשבה, דיבור ומעשה שהקדוש ברוך הוא שולח לך רמזים איך להתקרב לעבודתו. איך להתקרב אליו. במחשבות שלך, בדיבורים שלך של אחרים, במעשים שמתרחשים, והוא אומר גם בביזנס. שלח אותך פה, עשית שם, בכל דבר כזה, כל הזמן, יש רמזים איך להתקרב לעבודתו. כל דבר. והתפקיד שלך זה לפענח את הרמזים. לדעת לפענח את הרמזים שהוא שולח לך במחשבה, דיבור ומעשה בכל יום. והוא אומר, מצמצם אלוקותו מאין סוף עד אין תכלית, כי הוא כזה עצום, וכדי לרדת דבר איתך, הוא מוכן לרדת לתפוז. זה נקרא בספרים הענבה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן לרדת עד אליך, לזה, סדר לך איזה עניין, זה הצמצום. אך הגדלות השכל בזה צריך להיות במידה שלא יצא מגבול הקדושה לפי שכל אנושי שלו. אז קודם כל, זה טוב, לא נתעסק בזה עכשיו. ואחרי זה הוא אומר, ואפילו מי שיודע ומבין בזה, דיינו שזוכה להבין הרמזים שמרמז לו השם יתברך בכל דבר, ואם כן ירצה לעסוק רק בזה, היינו שיעסוק רק בעסקי העולם הזה, מאחר שהוא מבין הרמזים שהשם יתברך מרמז בהם, אך באמת אינו כן. כי צריך האדם שיהיה לו הסתפקות, להסתפק מזה העולם רק במה שצריך לו בהכרחיות מזה העולם. וזה מחמת שני טעמים. מחמת שזאת הקדושה המלובשת בעסקי עולם הזה הוא בחינת רגלין וקדושה נמוכה. בבחינת אבון יקבה יסובני, שהקליפות מסבבים אותה תמיד ורוצים לנוק מהם. על כן הוא מקום מסוכן, ובכן צריך להסתפק רק בהכרחיות. ועוד מחמת שיש עבודה גבוה מזה, שהוא קדושה גבוהה ממנה. צריך לעבוד השם יתברך באותן העבודות והקדושות הגבוהות מזה. בסדר, אז יש בן אדם אומר, תשמע, אני קלטתי את הקטע, אני קולט את הסימנים, את הרמזים וזה. מעולה, לא צריך כלום יותר חוץ מזה. אז אומר, שתי סיבות טובות אני אתן לך, למה לא? עוד פעם, הוא התחיל מזה שאתה צריך, וזה דבר עצום ונפלא, ושולחים לך רמזים כל יום, ואתה צריך להבין אותם ופענח אותם. הוא אומר, תיזהר משני דברים. אחד, יש לך עוד עבודות יותר גדולות מאשר לפענח את הרמזים, מה קרה לי היום בעבודה. בלי לזלזל בזה, יצא לי קצת כסטון מסתלבט, אבל לא התכוון, אלא יש עוד דברים יותר גדולים מזה. ושתיים, שזה מלא קליפות, וזה זון מבלבל.
נכון.
זון מבלבל, שאתה יכול להתהפך איתו, וזה. וחוץ מזה, עצם ההתעסקות, כי בתוך העולם הניצוצות הם חבויים בתוך בלגן. אז כל פעם שאתה הולך להביא ניצוצות מתוך בלגן, אתה בפוטנציאל הסתבכות.
כי זה גם, בגלל זה גם שאלתי מה זה הסימנים, בשביל להבין אם אני מבינה נכון. כי גם אם אני לוקחת את החומר של ימימה ומנסה להלביש אותו על, על כל מיני מקרים שכאילו דורשים הבנה שקוראים לי בחיים, אז אני יודעת שאני יכולה להסיק מזה לפחות שלוש מסקנות כל פעם, שהן הפוכות.
כן, אז זה החוכמה. באמת ימימה היא נותנת כלים מאוד צפופים ומפורטים לאיך אני מפענח את הרמזים. וזה נקרא בהבנה של עבודת הקשב, ובלשון של רבי נחמן זה נקרא כוח המדמה. כוח המדמה הוא הכוח שאחראי לפענח את המציאות ולהוציא לי מזה את המסר.
אבל עדיין זה תלוי במדרגתי מה אני רואה.
זה מה שאני
אומר.
עכשיו את מסכימה איתי שזה טריקי.
אז כן, בסדר. אז לזה אני מתכוונת.
אז עכשיו אתה יכול להגיד, אוקיי, הבנתי שבירור המדמה זה טריקי. אני יכול להבין ככה, אני יכול להבין הפוך, אני יכול להבין. יפה, עכשיו שהבנתי את זה, הוא אומר, אני לא אומר לך את זה בשביל שתוותר על זה. אני אומר שתבין שזה טריקי, ותלמד איך לעשות את זה. ותבדוק את עצמך, אבל זה לא, אז טוב, אז לא רוצה. למשל, רוב האנשים שמתחילים לדבר, תקשיב ללב שלך. הלב שלי, כל מיני דברים עזויים, נכון? כל מיני, לא יודע. אבל אני, אז רוב האנשים מה עושים? אז אני לא מקשיב לו בכלל. כי מכיוון שזה טריקי, אז אני לא מקשיב לו בכלל. זה לא שיטה. השיטה היא, תבין שזה טריקי, תלמד לנקות את הבלגן, ותכניס את הלב למשוואה. זה אותו עניין.
כן.
אז הקשב, זה בסדר, דורש ניקוי, ואני מודע שיכול להיות שאני טועה, אבל אני עדיין לוקח אחריות לטפל בו. אז אני אומר, כוח המדמה, אז רבי נחמן קורא לזה ברור המדמה. ברור המדמה, זאת אומרת, המדמה יכול להיות פגום. שהוא ייקח את המציאות החיצונית ויפענח לי את הרמז, לא נכון. ואז אני רוצה ללמוד איך לעשות ברור המדמה, ויש בתורה של רבי נחמן המון תורות ועצות וכלים, איך עושים ברור המדמה כדי שאני אבין את הרמז נכון. מה הקדוש ברוך הוא אומר לי? דרך המציאות, דרך הפנימיות שלי, דרך שחבר אומר לי משהו, מה אני צריך להבין מזה, דרך כל מיני, ברור המדמה. אז זאת הייתה הקדמה לשיעור. כי אני התכוונתי להסביר לכם איך מבררים את המדמה. לא נורא, לא צריך.
הכל לפי הגמלים.
ניתן מזה ממש קצת, אבל באמת זה... אולי, אני מניח שאנחנו נפגוש את זה בעוד כמה כיוונים, כי זה נושא יסודי בתורה של רבי נחמן, אז אני מניח שנפגוש את זה גם בהמשך. אז הוא אומר פה בתחילת התורה שהשכחה זה בחינת מיטת הלב. אז הוא אומר שקודם כל העבודה הזאת היא מאוד תלויה בלב, במצב של הלב. אם הלב שלי מת, אז אני לא אצליח לפענח את הרמזים נכון, ואם הלב שלי חי, לב בשר, אז אני כן אבין. זה קודם כל. שלא יהיה מיטת הלב, לשמור את עצמו ממיטת הלב. עכשיו, מה זה מיטת הלב? זה הרבה דברים, אבל קודם כל בלשון הכי פשוטה זה לב פתוח.
מיטת זה לב פתוח?
לא, מיטת זה המוות, כן? לשמור את עצמו מזה, מה זה לב חי? לב פתוח. זאת אומרת, קודם כל אני יודע שכשהלב שלי במצב לא טוב, אז בטוח אני לא מבין את הסימנים. כי הלב קשור לבינה, והבינה היא מפענחת את הרמזים, היא מבינה דבר מתוך דבר. אז האחריות הראשונית שלי זה לדעת מתי הלב שלי סגור, מתי הוא פתוח, וכשהוא סגור, אני לא סומך על ההבנות שלי. כי הצורה הכי פשוטה שאני מדגים את זה, נגיד זה, לא התקבלת לאיזה עבודה, בסדר? עכשיו אתה מרגיש אפס וזה וזה וזה, ואז אתה מגיע למסקנות. הבנתי, אני צריך לעזוב את המקצוע הזה, אני צריך לעבור דירה, אני צריך זה. זה הבנות שנובעות מפגם המדמה. כי מה שקרה זה שלא התקבלת לעבודה. אבל זה לא אומר את מה שנדמה לך שזה אומר. איך אני יודע? כי אני עכשיו מבואס, מתוסכל, מרגיש רע עם עצמי, אז כל המסקנות שלי הן יונקות מהמצב הזה של הלב שלי. אז האחריות הראשונית שלי זה להגיד, עכשיו אני במצב של פגם המדמה. אני אחראי להחזיר את הלב שלי לחיים, ואחרי זה נתחיל לחשוב, אולי אני סומך על ההבנות של המוח שלי, כי המוח שלי, הבנות השכליות האלה לכאורה, זה בעצם השפרצות של הלב הסגור לתוך המוח.
היועצים הלא טובים.
כן, בדיוק. בסדר? אז אני חושב, לא חושב שראיתי את זה כתוב באיזשהו מקום, אבל העבד זה בחינת המדמה. אתה שולח אותו בתור שליח לעשות לך בירור זה, אבל צריך שהעבד הזה יהיה לבדוק אם הוא נאמן. אם הוא נאמן לעניין.
אומר זה שהוא הלך
שהלב שלו לא נקי,
זה יכול להיות בעייתי.
כן, כי אז יכול להיות שהוא מסובב את הסימנים לטוב הטוב, הוא שואל שאלות שנועדו לטרפד את העניין. בסדר? וזה גם אנחנו ככה. למשל, בוא נבדוק אם הוא ממש הקשיב לי. ואז אתה ככה זה מחפש אותו בסיבוב, הוא משמיע איזה קול, ואתה אומר, אתה רואה? ידעתי. כן? אז הוא אומר, הנה, יש לי סימנים.
אבל פה זה ממש מוזר מה שאתה אומר, כי פה הוא כאילו משתמש בזה, אבל ממש רק לטובה.
לא, בסדר, אני לא רוצה לעשות את הסיפור הזה, אני רק אומר, צריך להבין שכשאתה שולח עבד, כשאתה שולח עבד להביא אישה ליצחק, והוא עוד משתמש בשיטות הסימנים האלה, אתה צריך להבין שזה חשוב מאוד שהעבד הזה יהיה נאמן, וזה לא מובן מאליו. בסדר? שהשלב הזה זה שלב עדין. העבד הלך, אברהם שם, ועכשיו אתה נתון בידיים של העבד, ואם ליבו נקי נפלא, הוא עושה את המשימה הזה, ואם ליבו לא נקי, הוא לא עושה את המשימה הזה, והוא יכול לספר לעצמו ולך סיפורים שכן. אז אותו דבר זה המדמה שלנו. כאילו, אתה שולח אותו לבדוק מה קורה.
שולח אותו למטרה טובה, אבל הוא בעצם...
אבל יכול להיות שהוא יערבב אותך. כי אז מה זה מיטת הלב? למשל, הדבר הכי בסיסי במיטת הלב זה שאני יודע שאני קדוש ונפלא. זה לב חי. עכשיו, אם יש לך פחות מהבהירות הזאת, הסימנים מתפרשים לאור המסקנה, האקסיומה הזאת שמסתובבת לך במערכת. כי אם אתה כבר יודע שגם ככה אתה לא כזה משהו, אז המציאות תספק לך הוכחות וסימנים שיוכיחו את המסקנה הזאת. כן? אם אני חושב שאני לא משהו ועכשיו יש לי פנצ'ר, אני אומר, אתה רואה מה זה? כל החיים נגדי. סימנים. אבל הסימנים האלה התפרשו ככה, כי הסתובב לך במערכת איזו חוויה שאתה לא משהו. אז אחד הדברים הכי קריטיים בבירור המדמה, זה חוויה שאתה קדוש ונפלא. כי אם שמתם לב, הוא אמר, סימנים להתקרב לעבודתו. וכל מה שהוא שולח לך, המסר הבסיסי שלו זה, אני אוהב אותך, בוא נראה איך מתקרבים. ואם זה ברור לך, אז יש צ'אנס שתבין את המסרים נכון. ואם זה לא ברור לך, אז אתה תקבל מסרים שאומרים, תעוף מפה. ואתה תגיד, הנה רואים? אתה רואה, אני מנסה, לא הולך לי, אני מנסה, לא הולך לי, מנסה, לא הולך לי, מה המסר? אז אולי המסר שאני לא בכיוון.
אז בעצם זה שאברהם יוצא לחפש את הקלה של בנו, בזמן שהוא הבין שהוא קדוש ומיוחד, קדוש ו...
מיוחד גם טוב.
לא, אז מה אמרתי? קדוש,
קדוש ונפלא, לא זוכר.
קדוש ונפלא. אז זה טוב. כי עכשיו הוא אמר לו, אמר לו והתברך אברהם, ואז הוא אמר לו, אוקיי, סתם תחפש אותה. זה זמן, זה טיימינג טוב לשלוח את האבן.
זה חידוש יפה מאוד. חידוש יפה מאוד, לא חשבתי על. שמתי לשלוח את זה? כשאתה ברך את אברהם בכל. לא כשאתה מרגיש כלומניק, אז זה לא זמן לשלוח את האבן. ובאמת, אגב, אני ממשיך את החידוש שלך, כשהוא הולך לשכנע שם את לבן, לתת לו את הניצוץ, אז הוא לוקח את גמליו, וכל טוב אדוניו בידו, והוא משדר, אברהם זה מלך העולם, באתי לחפש פה אישה למלך העולם. זה צורה טובה לשלוח את העבד, כי אם העבד היה בא בתור בית של איזה משפחה דפוקה, שכולם יורדים עליה, אז סליחה, אולי אפשר... אתה מבין, זה יפה מאוד החידוש שלך. כאילו, שהוא בזמן מלכות, עכשיו זה הזמן לשלוח את העבד. חידוש יפה מאוד.
האמת, אני עדיין לא ממש מבינה.
מה הקשר לסיפור?
כן, כי כאילו אנחנו לקחנו סיפור שכאילו יש בו את הסימנים, אבל הוא כאילו דוגמה טובה לכאורה, כן? לסימנים, והכל מסתדר, ובאמת ההורים שלה רוצים לשלוח אותה, אמנם קצת מתעכבים, אבל רוצים, וגם היא רוצה. והם הולכים ומתחתנים וכאילו
אז קודם כל אני רוצה
אבל הם רוצים כאילו שולחת
ההורים אומרים בוא נחכה קצת
כן בוא נחכה אבל בסוף זה קורה כאילו אז מה בעצם וגם העבד הוא לא הולך על דעת עצמו ומחפש את הסימנים הוא מתייעץ עם אלוהי אברהם שזה בכלל לא אלוהים שלו
הוא לא התייעץ איתו הוא קבע לו עובדות הוא קבע לו עובדות יש סיפורים אחרים בתורה שאתה מקשיב לכל דבר השם פה העבד עשה מונולוג לאלוהים הוא הודיע לו, תשמע, הדיל בינינו זה XYZ, ואתה תשלח לי ככה וככה, ואם זה יהיה ככה, אני יודע שזה בכיוון, ותודה רבה לך. מי פה מקשיב למי?
אוקיי.
אז אני אומר, תראי, ואני לא ממציא את זה, כי זה נמצא בחז"ל, היחס האמביוולנטי הזה לסיפור של אברהם, של העבד.
כן.
ואפשר לקרוא את הסיפור הזה אולטרה רומנטי, ואפשר לראות שם, אבל בלי הזיות, לראות בפסוקים שם מלא רמזים, שיש פה משהו, למשל, לבן יוצא, רץ לקראת, הוא אומר בוא הביתה, אבל מה, מה, רגע, בפסוק כפתת, בפרק כפדלת, בסדר? הנערה רצה ואומרת לבית אמא כדברים האלה, כפתת, ולרבקה אח הוא שמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין, והיא קירות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, הוא כשומו את דברי רבקה אחותו למור, כה דיבר אליי האיש, ויבוא אל האיש ונומד הגמור אל הזה, ובוא ברוך השם. עכשיו, החזל אומרים, רגע, רגע, והיא קירות את הנזם ואת הצמידים, ולמה העבד לקח מלא בוכתות? ואתה יכול לראות שם יותר מדי סימנים לכסף. שאיך משכנעים את לבן זה עם הכסף. ועל מה הוא רץ? על הכסף. והוא לא כל כך ממהר לשחרר אותה. הוא אומר, כן, כן, אחי, אני אוהב אותך, אבל בוא תשאר פה יום, יומיים, שנתיים, אולי אף פעם לא תלך בינינו. אז כן. אבל, אז אני אומר, זה לא אני, זה חזל, מביאים פה, זה, ואם את תקראי ככה, תנסי לקרוא את זה ככה, עוד סיבוב, ותראי אם הכל פה נטול...
טוב, אני מוכנה לנסות.
לא, אבל זה לא קשור לה, כאילו, אם יקורא את זה ככה, אז מה? אז עדיין הוא מנסה בשביל יצחק, זאת אומרת, הוא לא מנסה בשביל הבן.
כן, עדיין הוא עושה הכל. ועדיין הוא עושה הכל כדי להביא אותה.
אז תגידו, למה הוא כל הזמן אומר לו, נגיד, אני מצטט לכם בסיפור, בעבד. עכשיו הוא מספר את הסיפור ללבן. אז הוא אומר, ויאמר לאדוני, אולי לא תלך האישה אחריי. הוא גם מספר ללבן שהוא אמר לאברהם שאולי לא תרצה ללכת.
אוקיי.
אתה שומע? כי זה אפשרות.
כן, אני מבין אותך.
לא, כי אם לא תרצו, זה ממש בסדר. אני בדיוק. לא, כי אני גם שאלתי את זה את אברהם. למה אתה כל כך עסוק שאולי לא תרצה ללכת?
אתה ממש מחפש אותו.
מה זה?
אתה ממש מחפש אותו.
למה אתה מחפש אותו?
זה לא אתה חזר, כאילו הוא מספר לי את הסיפור, הוא ממש מציית לאדונם,
עוד פעם, עוד פעם, בסדר, מקסים, מקסים, בסדר, אני ממשיך איתך עוד קצת, נמשיך לאתגר את זה, בפסוק ממתת בפרק אב ד', ואתה אם ישכם חסד ואמת עם אדוני, אגידו לי אם לא, אגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל, ויען לבן ובתואל ויאמרו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. נכון? מקסים, נכון? הכי צדיקים. מה זה לא נוכל? זה יצא מהשם, לא נוכל להגיד לך שום דבר. זה מוצא חן בעינייך? למה לא נוכל? למה לא נוכל? מהשם יצא הדבר, איזה נפלא, אנחנו איתך. אני לא יכול להגיד לך שום דבר, מהשם יצא הדבר, אני לא יכול להגיד כלום.
אז מה
הבעיה? כי אם זה לא היה יוצא מהשם, הייתי מת להגיד לך משהו. מהשם יצא הדבר, הראת לי את כל הסימנים, אין לי ברירה, אני מקבל, אבל לא בשמחה. לא בשמחה. את שומעת כאילו, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, ואין, כאילו, זה סימן למעלה מכל ספק. כן? Okay. הנה רבקה לפניך, כך ולך. ויוצא על כלי כסף, כלי זהב ובגדים, ואכלו וישתו וקומו. בסדר. עכשיו גם, את הסיפור הזה של תשב איתנו ימים. ככה הם קוראים את זה. בסדר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, אבל להשות אותך פה עוד שנתיים, למה לא? כמו שעשה אגב לבן ליעקב אחר כך.
מבוססים, יש להם איזה פרואיות כזאת נכנסת שם.
כן, אז חלק ממה שהם קוראים זה שהם מכירים את לבן קצת מאחר כך. אז הם אומרים, אם אתה תקשיב טוב, אתה תתחיל לראות את הסימנים של מה שלבן יעשה ליעקב אחר כך, אתה תראה אותם כבר פה. פה זה עוד נסתר. אבל ביעקב זה ברור, כן, זה אותו לבן. שהגיע לו את החיים, השאיר אותו 7 שנים ו-21 שנה, ורדף אחריו, ועשה לו את המוות, לא בצורה של פרעו, שפרעו ניסה להרוג אותו, פשוט ניסה למרוח אותו עד מוות, שלא בטוח מה יותר טוב.
כן.
כאילו, אין בעיה, אתה צודק, מחר, יום אחד, תשאר פה, מה אכפת לך, מה דחוף, היום. הוא צעיר עדיין, יצחק, מה קרה?
בתמורות בנפש.
כן, אבל הנה, אבל הנה, העבד עדיין נחוש, והוא לא, זה לא...
את מדברת על העבד.
אני עדיין פה בסיפור הזה, כי אולי זה מעיד
משהו שאתה אומר לדבר,
אבל לא על העבד.
בסופו של דבר, זה הצליח. בוא נגיד, לפחות לשיטה אחת, נקרא עבד נאמן, אני לא בזה, אני לא בא להגיד על העבד דווקא, אני בוא נתמקד לא בשאלה אם העבד הוא ככה או לא, אם הלבשנו עליו תיק או לא, אלא על...
לא, זה מאוד מעניין האמת, אחר כך להשוות, אני לא זוכרת שם מספיק, אבל אם אנחנו מסתכלים על העבד איך קראת על זה?
כוח המדמה.
כן, המדמה, אם הוא כאן בגלל אולי, בגלל שהוא נשלח בזמן של כוח, מיד חותך אותו. מיד אומר לו, לא, אבל אל תאחרו אותי, ואדוני הצליח את דרכי. כאילו ישר חותך אותו, ושם הוא נשאר 7 שנים.
כן, כן.
אז מעניין למה, כאילו, אם יש שם באמת איזה רנוז.
זה עוד דורש בעריכות להסביר, זה כן קשור, זה לא קשור לזה. מה העיקר שרוצה להתמקד רגע זה שהעבד הזה, הוא... זה רגע טריקי.
כן.
אם הוא נאמן הוא נאמן, ואם הוא לא נאמן הוא לא נאמן. בסדר, את יכולה להגיד אולי קישרנו לא טוב, אז תשאיר את הסיפור הרומנטי עם אליעזר, ותגידי תורת הסימנים בפני עצמה. כן, זה מקל. נעשה את הפרדת הניתוח, ואני גם איתך, אני מבין, יש סיפורים שנראה שחזל, כאילו, אתה קורא את הפסוקים, אתה לא מבין מה הם רוצים מאסב, הלבישו עליו רצח, או הכל הלבישו עליו בפסוקים, ולפעמים הוא נראה יותר בסדר מיעקב. אז, אבל פה לענייננו, איפה הייתי? בגדול ונפלא. אוקיי, דבר נוסף לגבי תורת הסימנים. תורת הסימנים היא לא באה במקום רצון. דיברנו מזה פעם, אבל זה שווה לחזור על זה. היא לא מחליפה את הבעת הרצון שלך. ואנשים לפעמים שאין להם רצון, אז הם משהים את הרצון שלהם בחוץ, ואז כאילו אני מקשיב לסימנים, אבל בעצם אני שמתי את עצמי מחוץ למשחק, ואני נותן למציאות להחליט לי. אני אפילו לא שם לב שאני עושה את זה. תורת הסימנים זה שיש לך רצון, ועכשיו אתה מקשיב לסימנים לא רצון, וזה לא שהרצון הוא נוקשה ושאתה לא מקשיב, זה לא שאתה לא אומר מה אתה רוצה. זה לא שזה בא במקום. כמו, לא יודע מה, אני רוצה להקשיב לרצונו של חבר שלי, לרצונה של אשתי, לרצונם של הילדים. אבל יש בן אדם שהוא מקשיב, וכאילו אני זה בכלל לא משנה פה. אז יש מצב שאתה מקשיב לאשתך, מקשיב לילדים, מקשיב לחבר, אתה פה, זה מאוד משמעותי, ועכשיו אתה מקשיב, ואולי נתייחס לזה, אבל זה אף פעם לא במקום. כאילו בן אדם שלא יודע מה הוא רוצה, אז הוא אומר, אז אני אתן למציאות להחליט בשבילי, זה בכלל לא תורת הסימנים. זה סרט אחר לגמרי.
כן, זה סוג של בריחה
מבעצם
להתמודד עם
הרצון
שלך, איפה הרצון שלי.
כי למשל, אתה רואה שכשאברהם קיבל על סדום ועמורה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רוצה להשמיד את סדום ועמורה. נכון? זה היה ברור, זה סימן מספיק ברור שאלוהים אומר לך ישירות שהוא רוצה להשמיד את סדום ועמורה. למה שם אתה מאיר הערות? ואילו, אתה מבין מה אני אומר?
כן, זה קצת קשור גם לברית, מה שאנחנו מדברים עליו היום. נכון. כי בעצם, כמו שתיארת את הדוגמה בשוק עם התפוז,
כן.
אם יש לך את הברית הזאת שאתה יודע שמה שלא יהיה, אתה לא גונב, ועשית את הברית הזאת, אז אתה יכול ללכת לשוק ולהקשיב לסימנים, אבל אתה בעצם מחויב למשהו.
בדיוק.
ואם אין לך את המחויבות הזאת לחפש את הרצון שלך ואת האמת, אז הסימנים הם נהיים מין אמת נבובה כזאת.
ואז אתה באיסור ניחוש ומעונן ומחשף. כי בעצם אתה ביטלת את הנוכחות שלך, ועכשיו אתה כאילו הולך עם המציאות החיצונית במקומך. אתה כבר לא פה. אתה כבר הורדת את עצמך אליהם במקום שאתה פה, והסימנים בסדר, הם באים אליך ומתייחסים, אבל זה אני, זה לא כזה.
אז אדם שהוא אין לו את המרכז הזה, זה כאילו הסימנים זה הדרך שלו בעולם? כאילו כל דבר בשבילו זה סימן בעצם?
לא הבנתי. בשביל שניהם כל דבר זה סימן, אבל ההבחנה בין המנחשים לבין מה שמדובר פה היא קריטית. ושניהם זה נראה דומה, שניהם מקשיבים לסימנים. אבל הוא מקשיב לסימנים ובעצם הוא נידף עם הרוח ואין לו ציר. והוא יש לו ציר, אבל לא נוקשה, וזה כאילו הצד השני, יש לו ציר זה, אבל שום קשב החוצה או פנימה. ויש לך ציר ועכשיו הקשב פתוח ויש שם וזה. למשל, יש עקרונות בברית, בקשב זה, אין יאוש בעולם כלל. ואם הקשב שלי הוכיח לי שיש יאוש, אז זה סימן לא מתקבל. בסדר? זה לא יכול להיות שזה מה שהסימן אמר. זה כמו, יש נבואת אמת, זה צריך לתקשר עם זה. אם הנביא בא ואומר דבר הפוך, אתה לא יכול שהסימן יגיד לי הפוך מזה. אתה לא יכול להגיד לי הפוך מזה שהסימן אומר בוא תתקרב אליי. שהסימן מלמד אותי איך אני מתפתח, איך אני מתקדם, איך אני נפלא ויש עוד יותר נפלא לגלות. ואם הסימנים אומרים לי שאני לא בסדר, אז זה בכלל לא בסרט. אין סימן שבא להגיד לך שאתה לא בסדר.
זה אולי גם המצפן שלך, כי לא תמיד אתה יודע שאתה לא מחובר לציר שלך. ואם אתה בן אדם שרגיל להקשיב לסימנים, אז אולי זה המצפן שלך. אם יש לך סימנים שמראים לך שמורידים, אז אתה יודע, אוקיי, זה לא הזמן טוב להקשיב לסימנים.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
כי כי אני לא, אני לא, הקשב שלי לא נקי.
כן.
אז מה עם העבד?
אתה רוצה להחזיר אותנו? אני רציתי להקל על האימותים פה, אז הפרדתי את סיפור העבד, אתה רוצה, שמה השאלה?
לא. אז בעצם, החיפוש אחר האישה.
נו.
היה דבר טוב באופן שנעשה או לא?
יהודי משאיר, יכול להשאיר שיש בזה 10 דעות, כן, לא, אבל אם אני הולך עם הקו של השיעור שלנו, אז אני אומר, ודאי שזה קדוש ונפלא וקריטי לשתף בהחלטות שלנו את כוח המדמה. כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך התרחשויות חייך. אבל צריך לדעת איך לעשות את זה. ובמקרה הספציפי של העבד, זה נראה שזה עבד. כן? הצליח להביא לו את רבקה, למרות הכל, הוא הביא. הביא את רבקה, הביא לו את יצחק, כן? נולד מזה יעקב.
למה הוא הלך עם הגמלים?
אני אשאיר לך קצת מה לעשות בבית עם אשתך, שתפתרו לנו את זה.
שאתם מוכנה ללכת במדבר?
שאלה טובה, לא? שאלה טובה, לא יודע. אין לי תשובות לכל הפרשה.
לא, חיפש מי שתשקה את הגמלים שהולכים במדבר, שתעזור לעבור תקופות קשות. מה הגמלים, אתה אומר, הוא הביא איתו את כל האורחת
הגמלים. כן, לא, אני אומר, זה... א', אני לא בטוח שאני יודע, וגם אם היו לי עוד כמה תשובות או זה, אני... תכף נשברים לי הכלים. אז זה קשור לדבר השלישי. לא, יש... אבל הוא אומר פה, הדבר השלישי, מידת ההסתפקות והצמצום. שאדם שיש לו יכולת עכשיו לעזוב ולא להבין, אז מותר לו גם לנסות להבין. אבל מי שמוכרח להבין הכל ועכשיו, או רק הכל ולא עכשיו, או רק עכשיו ולא הכל, אז אסור לו להתעסק עם זה. מידת הצמצום. הוא אומר, זה רמז לציצית, שבתחילת היום אתה קודם שם ציצית, ואחר כך תפילין. תפילין זה המוחין, זה ההבנות. הציצית זה, אני מקבל על עצמי, לא להבין. לא להבין. או להבין עד כאן, ואחר כך לא להבין. או...
תעזוב את הגמלים.
כן.
לא.
רגע,
אז מה עם הגמלים?
לא נורא.
אחי, גמלים אחרות.
זה לא מה שהתכוונתי, אבל זה... כן, אתה רואה, עכשיו אני...
מעניין.
הדבר האחרון פה שהוא אומר, וזה, אולי בזה נסיים, זה שצריך לשמור את עצמו מרע עין. זה מאוד מוזר, אבל... או לא כל כך מוזר, שעין רע, שקשור גם ללשון הרע, זה מעוות את היכולת שלך לקלוט נכון את המציאות. אתה מאוד צריך לשמור את עצמך מזה, אחרת העיניים שלך מקולקלות, ואז את הסימנים אתה תבין לא נכון.
מעין רע של אחר?
גם, אבל בייחוד מרע עין שלך.
שזה אומר?
מה זאת אומרת?
כמו קשב נקי, כמו שאנחנו, אז יש גם את הראייה הנקייה של הדברים, בלי שיפוט.
יש הרבה צורות, קודם כל אומר רע עין. זאת אומרת שהעין שלך היא מסתכלת בצורה של רע. אחד מהדברים למשל זה שיפוטיות, מבט שיפוטי. דבר שני זה להסתכל על החסרונות של השני גם אם הם נמצאים. כן? וגם להסתכל על עצמך, על החסרונות שלך ובצורה שיפוטית. זה אותם עיניים. כן? אז לשמור את עצמו מרע עין, שזה בחינת מיטת הלב. כי עיקר הזיכרון תולה בעיניים. הוא אומר שזה עיקר העניין שלה. לא לראות יותר מדי חדשות, בקיצור. אז טוב, זה עוד תורה שצריכה הרבה לימוד.
אם נזכרים במשהו, אז נזכרים בדרך העיניים.
דרך העיניים, כן. ואז יש לך פגם הזיכרון. סופה. טוב.
נלך תקרוא את הפרשה הזאת.
שמה? נלך לקרוא את הפרשה עוד פעם, אימא?
כן.
למה. כל פעם שאני מגיע לתורה הזאת ולפרשה הזאת, אני כאילו הורס את הרומנטיקה. לא יודע למה, כי אני מלמד את התורות האלה של הזה. אולי אני צריך לעשות תשובה על זה, אבל... מה זה? לא, אני אגיד אולי למה. אולי זה... אני אגיד למה, כי... אני מלמד הרבה, ואני רואה שהרבה אנשים לא מודעים כמה הם מבינים הכל הפוך. כאילו הולכים, מבינים, וזה, אתה לא מבין כמה הכל הפוך, כמה אתה מפרש הכל נגדך, כמה את כל המציאות אתה מבין, זה, לא מודעים כמה יש לנו רע עין במערכת, ואז אנחנו כאילו הולכים, אה, אתה רוצה סימנים, הקשבתי וזה, אתה לא קולט כמה בלגן יש לך שם. זה פסוק מתוך אולי ישעיהו או עמוס, לא זוכר. הנה ימים באים נאום השם, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. איזה הזמנה.
אה, כן. אולי
הרבה
זמן עשינו אותו, את
הגדל
למחיים.
אה, חבלת אותו.
כן.
איפה? נראה. 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 נראה.
כן.
בסוגר החול.
כן.
היינו בכנסת האשכנזים, אבל מבקשים על השיר הזה בסוף. הוא בחידוש הספרדי.
כן, יש כבר, רציתי לשלוח אותו לנעמי אבל לא הספקתי. כן.
Oh,
160 שניות לבאס את הסיפור של הלבי.